אנחנו לומדים את מאמר גוף ונפש של בעל הסולם. המאמר נמצא במערכת הערבות, בחומר הלימוד, ובספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 46. מאמר של בעל הסולם, גוף ונפש. גוף ונפש. בטרם אבאר את העניין הנשגב הזה, חשוב לי לציין, הגם שנדמה לכל מעיין שאי אפשר לבאר ולקרב דבר כזה אל השכל האנושי, אלא על פי יסודות ועיונים פילוסופיים מופשטים, כרגיל בביאורים מסוג זה, אכן מהיום שמצאתי טעם בחוכמת הקבלה והתמסרתי אליה, התרחקתי מהפילוסופיה המופשטת וכל אביזריהו כרחוק מזרח ממערב. וכל מה שאכתוב כאן מדובר מבחינה מדעית טהורה, בדיוק נמרץ, על פי הכרה פשוטה, בדברים שימושיים מעשיים. ואף על פי שבהמשך מכתבי אזכיר מדבריהם, אין זה אלא להראות ההבדל בין מה שיוכל להעלות השכל האנושי העיוני, לבין מה שאפשר להבין מתוך שכל התורה והנבואה, המיוסדת על יסודות שימושיים. ואני רוצה לבאר היטב בזה את המושגים גוף ונפש, כפי שהם באמת. כי האמת והשכל הבריא אחד הם. היות שהאמת מוכן לכל אדם, והיינו רק על פי רוח התורה הקדושה, ולהוציא כל המובנים המשובשים שהשתרשו בהמון העם, והלקוחים בעיקר משיטות מופשטות, אשר רוח תורתנו הקדושה רחוקה מהם בתכלית.
הלאה.
כותרת ג' שיטות במושג גוף ונפש. הנה מצאנו אשר כללותם של השיטות המפוזרות בעולם במושגים של גוף ונפש מקובצים בשלוש שיטות כדלקמן. א', שיטת האמונה. שיטת האמונה שאין דבר בנמצא זולת נפש או רוח, שלדעתם נמצאים עצמים רוחניים נבדלים זה מזה באיכות, הנקראות נפשות בני אדם, ויש להם מציאות הקיימת בפני עצמה, בטרם שבאה ומתלבשת בגוף האדם. וגם אחר כך, כשהגוף מת, אין עניין המיטה חל עליו כלל, מטעם שהרוחני הוא עצם פשוט. והמובן של מיטה לדעתם אינו יותר מפירוד בין היסודות שהעצם נבנה בהם, שזה ייתכן כלפי גוף גשמי, שנמצא לו הרכבה מאיזה יסודות, אשר המיטה חוזרת ומפרידה אותם. מה שאין כן הנפש הרוחני, שהיא כולה עצם פשוט, מבלי שום ריבוי, ועל כן לא ייתכן שיקרה לה פירוד של מה. אשר הפירוד הזה יבטל את בניינה, ולפיכך הנפש היא נצחית, עומדת וקיימת לעולם. והגוף, לפי הבנתם, הוא כמו איזה מלבוש לעצם הרוחני הזה, אשר הנפש הרוחני מתלבש בו, ומגלה כל כוחותיו על ידו, שהן המידות הטובות וכל מיני השכלות. כמו כן, היא נותנת חיים ותנועה אל הגוף, ומשמרתו מכל פגע, באופן כשהגוף, כשהוא לעצמו, אין בו לא חיים ולא תנועה ולא כלום, רק חומר מת, כמו שאנו רואים אותו אחר הפרדת הנפש ממנו בשעת המיטה. וכל סימני החיים שאנו רואים בגוף האדם, כל אלו הם גילויים מכוחות הנפש בלבד.
בסדר? כן.
תודה רבה רב. הוא אומר שחוכמת הקבלה, הוא מצא אותה כמדת האור. מה זה מדת האור? כי אני רואה גם בהמשך, הוא נותן את ההפרדה הזאת בין העולם הגשמי לעולם הרוחני. גם בגוף, ברשע של הגוף, ההרכב שלו, וההרכב הרוחני, העולם העליון. אז אני שואל בעצם, מה זה המדת האור הזה שאנחנו יכולים לייחס בו שיכול לתת לנו המון המון כלים?
אני לא יודע, אבל למה זה קשה? יש לך רוחניות וגשמיות? יש לך האור שהוא כוח הרוחני, והרצון שהוא כוח הגשמי. יכולים לעלות רצון על רמה רוחנית, על ידי תיקונים, והאור לא יכולים לרדת לרמה הגשמית. זהו?
כן, הוא גם אומר פה שבעצם בסופו של דבר, העולם, הרוחניות מגינה על הגוף, שזה פשוט מדהים. איך הכוח האמונה מעל הדעת, היא פשוט מחזקת את הכל. האמונה הזאת ש...
כן, ודאי שכל הכוחות הם יורדים מלמעלה למטה.
תודה.
כן. בסדר. טוב. יניב.
כותרת ב' שיטת מאמיני השניות. שיטת מאמיני השניות, שלדעתם הגוף בריאה שלמה, עומד וחי וניזון ושומר על קיומו בכל מה שצריך, ואינו זקוק כלל לסיוע של איזה עצם רוחני כלשהו. אולם הגוף הזה אינו נחשב כלל לעצמותו של האדם, ועיקר עצמותו של האדם היא הנפש המשכלת, שהיא עצם רוחני, כדעת בעלי השיטה הראשונה. ההבדל בין שתי השיטות הללו הוא רק במושג הגוף בלבד, אשר לאחר התפתחות חוכמת תורת הגוף ותורת הנפש בעולם במידה מרובה, מצאו וראו אשר ההשגחה הכינה במכונת הגוף מצידו עצמו כל צורכי החיים, ועל כן לא נשאר לדעתם בשביל תפקידה של הנפש בתוך הגוף, רק השכלות ומידות טובות בלבד, מסוגם הרוחני, באופן שהם מאמינים בשניות, כלומר בשתי השיטות יחד, אלא שהם אומרים שהנפש הוא סיבה אל הגוף, זאת אומרת שהגוף הוא תולדה הנמשך מהנפש.
בסדר. טוב. אין שאלות, אז נמשיך.
כותרת ג' שיטת המכחישים. שיטת המכחישים מציאות רוחנית, והמכירים רק בחומריות, ובעלי שיטה זו כפרו לגמרי במציאות איזה עצם רוחני מופשט בתוך בניין הגוף, והוכיחו בעליל אשר גם שכלו של האדם אינו אלא רק פרי של הגוף, והציגו את הגוף בדמות מכונה חשמלית המתוקנת עם חוטים המתמשכים מהגוף אל המוח, והם מופעלים על ידי פגישתם עם דברים חיצוניים מהגוף, ושולחים אל המוח את הרגשתם, כאב או עונג, והמוח מורה לאיבר מה לעשות, והכל מתנהל על ידי החוטים והגידים המתוקנים לזה, אשר הם מרחיקים את האיבר מהדבר הגורם לו כאב, ומקרבים את האיבר לדבר הגורם לו תענוג. ועל פי הדרך הזה, הם הולכים ומבארים את כל המסקנות של האדם במאורעות החיים. ומה שאנו מרגישים בחינת השכלות ודרכי היגיון בתוך מוחנו, הוא רק צילום מהנעשה בתוך הגוף, באורח גשמי. ומותר האדם על כל בעלי חיים, אשר המוח שלו מפותח בשיעור כזה, אשר כל המאורעות שבגוף מצטיירים במוחו, כצילום המורגש לאדם בבחינת שכל והיגיון, באופן שכל השכל ומסקנותיו אינו אלא פרי הנמשך ונגלה ממאורעות הגוף. ויש גם מבעלי השיטה הבית, שמסכימים לגמרי עם שיטה זו, אלא מוסיפים עליה את העצם הרוחני הנצחי, שנקרא נפש המתלבשת בפנימיות מכונת הגוף, אשר הנפש הזאת היא עצם האדם, ומכונת הגוף רק מלבוש עבורה. הנה, ערכתי כאן בדרך כללית כל מה שהעלה המדע האנושי במושגי גוף ונפש עד זמננו זה.
אתה עייף, אני רואה.
לא עייף, אני מצטער בצער הכלל.
מה הכלל?
נו, זה...
איך אתה מרגיש את הכלל?
לא, אני לא מרגיש את הכלל, אני מרגיש, אני מבין במשהו, את מה שבעל הסולם כותב, ואומר...
מה?
כואב הלב על הבלבול של, של, של שנים, של
לא, 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 שנים. לא, 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 זה הכל זה טוב. עד כמה שמתבלבלים זה גם כן טוב, זה מפתח שכל. כן. תגיד לי, לפי התורה שלך, אז אסור לילדים לקרוא אגדות. כי זה ממש שקר. כן? לומר, נגיד, השמש מדבר עם העץ, או חתולים מדברים עם האבנים, ועוד כל מיני דברים. נו, זה לא שקר. זה עוד יותר שקר. כי כאן אנחנו רואים שאין דבר כזה. ובכל זאת עושים מזה כל מיני סיפורים בדויים. נו.
ולמה באמת לתת כזה דבר לילדים?
אז כנראה שהם צריכים כדי להתפתח. הם לא מבינים שפה אחרת, גישה אחרת, אבל לטובתם אנחנו צריכים לכתוב או לפנות אליהם, לספר בכאלה צורות שאומנם שזה לא אמת, אבל זה עוזר להתפתחות שלהם.
שמתבלבלים וממשיכים את הבלבול.
הם לא כל כך מתבלבלים, הם אחר כך עוזבים את זה והולכים הלאה. אתה מבין? אתה ראית פעם באנשים גדולים, מבוגרים, שהם מדברים ככה שבא רוח וסיפר לעץ, ועץ סיפר לאדמה, והאדמה לירח וכן הלאה, משהו שם. לא שמעת.
לא, אבל יש בלבולים יותר חמורים מאלה, במבוגרים.
בסדר. וכנראה שזה גם כן לטובתם. זה טוב. זה צריכים להבין שזה הכל לטובתנו. גוף ונפש במובן המדע על פי תורתנו הקדושה. כן?
אתה אבאר את העניין הנשגב הזה, על פי תורתנו הקדושה, כפי שבערו עלינו חז"ל. כבר כתבתי בכמה מאמרים, אשר אין מילה אחת בפי חז"ל, ואפילו בחוכמת הקבלה הנבואית, שתהיה מיוסדת על בסיס עיוני. כי עובדה היא, וגלוי לכל, אשר האדם הוא מטבעו בעל ספקות. וכל מסקנה שהשכל האנושי קובע אותה לוודאית, כעבור זמן יסתפק בזה. ומכיוון שכן, מכפיל חוזק עיונו, וממציא לו מסקנה אחרת. ושוב קובע אותה לוודאית. ואם הוא בעל עיון אמיתי, נמצא, הולך וסובב מסביב לעיגול הזה כל ימי חייו. היות שוודאות של אתמול נעשה לו לספקות היום. וודאות של היום נעשה לו לספקות מחר, באופן שאי אפשר לקבוע ליותר מיום מסקנה בגדר של ודאי המוחלט.
כן. אני לא יודע אם כדאי לנו להתחיל את העניין. כן, אדון.
בכל זאת, יש דברים שאנושות קבעה ושעומדים כבר עשרות, מאות ואפילו אלפי שנים כאמת.
לא, כי אמת. בדיוק, כי זה כאילו שזה אמת. מאיפה אנחנו יודעים?
לא יודע, מדע, זה מוכיח את עצמו. פועלים לפי זה ודברים עובדים. כל מיני, קבעו כל מיני עובדות. שככה, ככה העולם פועל, ככה המציאות פועלת. לפי זה משתמשים בזה, וזה מוכיח את עצמו. עשרות, מאות שנים.
אז אנחנו מקבלים את זה, מפני שבינתיים זה, זה לא שהוכיח את עצמו, אלא לא יצא למגדרים שאנחנו קבענו. מה שאם כן, מי יודע מה יצא מחר? אתה יודע, זה פתאום משתנים איזה תנאים בטבע, ומה שקבענו קודם לא יהיה נכון. זה קורה לנו. לכן כאן השאלה, איפה זה הגבולות של ה... של מה שאנחנו קובעים. מה מוחלט ומה לא. איפה אנחנו?
הנגלה והנסתר.
בסדר. כן.
המדע של זמננו כבר בא לידי התפתחות להבין הדבר הזה על שיעורו האמיתי. והחליטו שאין ודאי שאין ודאי מוחלט בהמציאות.
זהו, קודם כל, אל תגיד שזה מוחלט, זה, במציאות אין דבר כזה. תמיד אנחנו פועלים בתוך איזה גבולות ובסימני שאלה. אם נגיד, אם נקבל, אם זה ככה, אז אולי זה יהיה כך וכך. תמיד זה בספק. כן?
אולם חז"ל הבינו את הדבר ובאו להכרה זו בכמה אלפי שנה לפניהם. לפיכך, בנוגע לעניינים הדתיים, הדריכו ואסרו עלינו לא לבד שלא לקבוע איזה מסקנה על בסיס עיוני, אלא שאסרו עלינו גם להסתייע בעיונים כגון אלה, ואפילו בדרך של מסע ומתן בלבד. חז"ל חילקו לנו את החוכמה לשני עניינים, נגלה ונסתר. החלק הנגלה כולל כל מה שאנו מבינים מתוך הכרתנו הפשוטה, ואת העיונים הנבנים על בסיס מעשי, בלי שום עזר וסיוע של העיון. על דרך שאמרו חז"ל, אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות. וחלק הנסתר, כולל כל אותם הידיעות ששמענו מפי אנשים נאמנים, או שיש לנו בעצמנו בחינת הכרה ותפיסה כללית בהם, אלא אי אפשר לנו להתקרב אליה במידה מספקת לביקורת השכל הבריא, מבחינת הכרה פשוטה. וזהו שנקרא בשם נסתר, שיעצו לנו לקבל הדברים מבחינת אמונה פשוטה, ואסרו עלינו בכל הנוגע לדעת באיסור חמור אפילו להסתכל בדברים הגורמים להתעוררות העניין והחקירה בהם. אולם השמות הללו נגלה, נסתר, אינם שמות קבועים, החלים על סוגים של ידיעות מסוימות, כפי שההמון חושב, אלא הם חלים רק על התודעה של האדם. כלומר, כל הידיעות שכבר הספיק לגלותם ולהכירם מתוך התנסות ממשית, מכונים אצלנו, מכונים אצל האדם בשם נגלה. וכל הידיעות שעדיין לא הגיע לבחינת הכרה כזו, מכונים אצלו בשם נסתר. באופן שאין לך אדם בכל הדורות והזמנים שלא יהיה לו שני החילוקים הללו. כשבחלק הנגלה שלו מותר לו לעיין ולחקור, מתוך שיש לו בסיס ממשי. ובחלק הנסתר לו אסורה עליו אפילו איזה שמץ של חקירה, מתוך שאין לו שם בסיס ממשי.
בסדר? ככה אנחנו חיים. מה יש לך?
אז איך אנחנו לומדים את הכתבים של החכמים?
מה יש?
אנחנו דנים בהם, כביכול מנסים להבין אותם, שואלים עליהם שאלות, מחלקים אותם.
זה ככה, כדי לפתח את תאי השכל.
אבל הוא אומר שזה אסור לעשות.
אבל אנחנו לא משיגים שום דבר, ולא מעבירים מעבר לגבולי ההשגה.
מה זאת אומרת לא מעבירים מעבר לגבולי ההשגה?
אנחנו לא אומרים שזה נכון או לא נכון, אמת או שקר. פשוט לומדים, כאילו מפעילים את תאי המוח שלנו, ואולי עוד איזה כלים הקשורים לשכל, רגש, במשהו שיכולים להיות יותר מחוברים למה שכתבו מקובלים, אבל לא שאנחנו ממש נכנסים לזה.
אז ממה צריך להיזהר?
בינתיים אין לנו ממה להיזהר.
כשאני לומד על חוקים רוחניים שאין עוד מלבדו, ואמונה למעלה מהדעת, וכל מיני מושגים שאין לי בהם שום תפיסה והשגה,
כן,
אז אני צריך, אני יכול לטעות ולחשוב שאני כבר נמצא?
תחשוב, מה יש מזה?
אז אני אתבלבל ואני לא אתקדם נכון למטרה.
תתבלבל ותתקדם.
ולא תתקדם.
ולא תתקדם.
נו, אז כן יש מה להיזהר.
אבל אתה לא גורם בזה שום, שום דבר רע.
אבל לעצמי אני גורם בזה דבר רע.
לא, התבלבלת לכמה שנים. מה? אתה חושב לא היו אנשים כאלה?
נראה לי, יכול להיות שאני גם אני אחד מהם.
נו.
נו, אז אני מודאג, מה?
אז איך אתה יכול לדאוג לעצמך?
אז הוא אומר פה שצריך להיזהר, לא להתפלפל, או לא יודע, מה החוק? איך לעבוד נכון עם הנסתר? שזה בעצם כל חוכמת הקבלה.
שאלה, האם אנחנו נמצאים בלימוד חוכמת הקבלה? או לא?
או לא. ו... אז אבל הנה אנחנו לומדים וקוראים ושואלים וכאילו מרגישים. כל שיעור שלנו מלא בשאלות על הבחנות רוחניות שאין לנו בהם שום השגה.
נכון. נו, אבל לומדים. על סמך מה לומדים? מזה שלאט לאט במשך השנים מתקרבים למשוך עלינו אורות המקיפים. כן? וכך והם כבר מקרבים אותנו. אז במה שאנחנו מסוגלים למשוך עלינו אורות המקיפים, כך אנחנו יכול להיות שנתקדם למטרה. וזה יכול לקחת עוד כמה דורות.
מה התלמיד צריך לקחת בחשבון בזמן שהוא קורא על מושגים רוחניים שאין לו בהם אחיזה?
כן, אין אחיזה, אבל יש איזשהו קשר, שזה דרך האור מקיף, אור חוזר וכן הלאה, שהוא בכל זאת מכוון את עצמו להשגת הבחינות רוחניות. זהו, וכך נתקדם עוד שנה, עוד שנה, אולי עוד 100-200 שנה, אבל זה נמצא בדרך. בסדר? טוב. קולה, נו?
זה יכול להיות עכשיו, זה יכול להיות עוד 200 שנה. מה התועלת של אדם בעולם הזה, מכל מעשיו? מה אנחנו מזרזים פה? מה, אם זה יכול להיות גם כל רגע, יכול להיות 200 שנה. אז מה אכפת לי מתי לזוז? הבורא יעשה.
לא, הבורא לא יעשה. הבורא נתן לך אשר ברא אלוקים לעשות. אתה צריך לעשות. ומתי? היום או בעוד 200 שנה? זה אתה כבר, אם אפשר להגיד שאתה בוחר. שוב גם כן שאלה. האם הבחירה היא בידינו?
ואם אני מסתכל על כל הבריאה ככה מהצד, ורואה ש... בעל סולם היה, והיו מלחמות, מקטנותי, אני לא רואה מה התיקונים הוא עשה. העולם לפי דרכו הולך.
נכון.
אז מה התועלת מכל המעשים? כאילו, מה אנחנו מתקנים, חלקי מלכות, כמו שאמרת היום?
כן, אנחנו מתקנים. צריכים להאמין שמה שאנחנו עושים, לפי מה שאנחנו לומדים, אנחנו מתקנים. כן.
במה? זה שמתחברים כאילו.
אנחנו מגלים חלקי מלכות, מתקנים אותם ומחברים אותם.
ואם אני עושה ולא עושה, כאילו, נו, נגיד, אם יש כזאת הרגשה כמו נשברי לב, אז זה, ולא אכפת לי כל כך.
No.
נו, קיבלתי מצב כזה, למשל, או חבר קיבל מצב שכאילו, נו, בסדר, הבורא יעשה, או שלא יעשה, והמאור מהיר.
לא.
אז מה עושים?
יש הבדל בין האנשים שמשקיעים בזה כוחות, שנות שינה, מנוחה וכן הלאה, ואנשים שלא משקיעים בזה כלום, אלא רק מקווים לעצמם, בעתיד ליהנות מזה. יש הבדל. יש הבדל. אדם שנמצא עכשיו כאן, כן, זה מאות אנשים שיש להם מטרה בחיים, והם רוצים גם כן להשיג אותה. יש עוד מטרות, יש עוד בעיות, אבל בכל זאת זה הם רוצים גם כן.
האם יש לנו משהו חוץ מתפילה, למשל כמו הפצה, או עוד משהו שמועיל, שזה משהו משנה בעולם הזה? חוץ מהדביקות, היום אמרת גם כן דביקות, זה כאילו, אבל אם יש חוץ מהתפילה והקשר עם הבורא עוד משהו מעשי שלבנות עץ, לבנות בית שם?
לא.
אז מה, רק תפילה, רק חיבור ותפילה.
חיבור, תפילה ולמשוך מאור המחזיר למוטף. שזה הלימוד.
ומה זה מוסיף בעולם? מה התועלת מזה? הבורא כאילו, רק בורא נהנה מזה.
אנחנו בזה מעוררים את האור המקיף, שהוא פועל גם על כל המציאות. גם עלינו ועל כל המציאות. על כל הנבראים.
נו טוב.
נמשיך. בינתיים נלך הביתה.
הודעות לסיום. חברות יקרות, הנכן מוזמנות לאירוע מיוחד לרגל יום האישה הבינלאומי, נשים משנות מציאות. ביום שבת הקרוב, 9 במרץ, בבית קבלה לעם בפתח תקווה. האירוע מגיל 18 ומעלה. האירוע יתורגם וישודר בכל השפות. בתוכנית, 10:30, התכנסות וכיבוד קל, לא משודר. 11, זמן חברתי. 12, שיעור עם הרב לייטמן. 1:30, סיכום האירוע. הישיבה בעשיריות קבועות. גברים שיוכלו להגיע פיזית למרכז, אולם הלימוד בקומה השנייה יהיה פתוח עבורכם לצפייה בשיעור. לוח שידורים להיום, יום שלישי, 10:20, תוכנית מבט פנימית. 11:10, תוכנית איש ואישה, שכינה ביניהם. 5:30, קוראים בתלמוד 10 הספירות. 7:30, קוראים בזוהר. נסיים בשיר.
בלילות הלב נסגר, כאילו שהכל נגמר, ואין עצה ואין תבונה, אז מתחדשת הלבנה. עליות לי ירידות, כשאין מוצא ואין כוחות, ולא נותרה כבר אף מילה, אז מתפרצת התפילה. כי ממך מקור חיים, באורך שאנחנו מבקשים, ויש תחושה שלא עונים, אז נחדש את הכוונה, נחזק את האמונה. כי ממך מקור חיים, באורך תפילה לחידוש האמונה, מלבו לתפילה לחידוש האמונה, יחד לתפילה לחידוש האמונה, יחד Yeah.